טוב, אז אנחנו ביום בפרק, בהתחלה, פסוק כ"ב, מה שנקרא פרק ראשון, כתוב, בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוקים, אומר המלבי, רצונו לומר שאם היה עולה בליבו תלונה ושורש פורה ראש ולענה, אז ראש היה מודה שאין עוול יוצא מאת השם הצדיק, אבל לעומת זה היה כופר בהשגחה. או, והיה אומר שהרעות באו לו מת הטבע והמערכה, ואין השם משגיח. אם כן, הותר הרצועה לחתום. אחר שאין השגחה...
אני אגיד מצד הטבע, וזה לא כפירה בהשגחה. כלומר, יש טבע.
כן, הנביא משום מה לא לומד ככה.
לא, כתוב, הוא אומר מעט הטבע, כאילו זה קרה לבגלל הטבע. כאילו אין אלוהים, יש טבע. אז זה מה שקרה. חלק מהחיים. דבר טבעי שזה קורה, בוא נגיד ככה.
אוקיי.
לא את הכוונה, נראה לי.
כן,
חילוני, בקיצור, חילוני גמור.
צריך לזכור לעומת מה שהיה קודם, שכתוב שהוא היה מביא קורבנות, שהוא פחד. הוא ראה על פי דרך הטבע שאמור לקרוא נזק. כן? הוא היה מביא עולות כי הוא כן דאג. טוב, אז אתה אומר הטבע, בסדר. ואין השם משגיח, ואם כן הותר הרצועה לחתור. אחר שאין השגחה ואין שכר ועונש. אז זה, כשהלב שלו היה נע ונד, אז או שהוא היה אומר... אין, הקדוש ברוך הוא לא עשה עוול, אבל נו, הטבע שולט, או שהיה מודה בהשגחה, ואז היה נותן תפלה לאלוקים, אלה היו השני אופציות שהיו לו, לומר שאינו מנהיג בצדק, ושדרכיו כתפל בלי מלח וטעם, אבל אחר שלא התלונן כלל, האמין גם אז בהשגחה. באותו שלב היה לו שני אופציות בעצם. או לומר, טוב, הכל בטבע, או לומר שהקדוש ברוך הוא לא פועל בצדק, הוא לא עשה אף אחד מהם, אז זה מה שאנחנו אומרים, הוא לא חטא ולא נתן תפלה באלוקים. רק היה שר מרע כבתחילה, וגם לא נתן תפלה לאלוקים לגנות את הנהגתו, אחר שהחליט שאין זה עוול כלל. אם לוקח ממנו קניינים בלתי מתעצמים עמו, אשר נתנם לו, אז איוב אמרנו, לא חטא, הוא היה שר מרע כבתחילה, ולא נתן תפלה לאלוקים לגנות את הנהגתו, אחר שהחליט שאין זה עוול כלל אם לוקח ממנו קניינים בלתי מתעצמים עמו, אשר נתנם לו בתורת נדבה וחסד ולקחם בטובו, והלקיחה אינו רעה, רק מניעת ההטבה היתרה. הכל שהקדוש ברוך הוא נתן לו זה בעצם מתנת חינם מעבר למה שמגיע לו. אז ממילא אין מה להתלונן אם השם לקח את זה ממנו, כל... עוד, עכשיו זה החילוק הקריטי בין הפרק הזה להמשך הספר, שזה חיצוני לו. זה מתנות חיצוניות שהקדוש ברוך הוא נתן. זה מה שאמרתי מדיבור בהתחלה. שהכל חיצוני הזה, בן אדם מרגיש שזה יכול להיות מתנה. משום מה, הדברים שבעצמי, אז בן אדם יותר מרגיש שזה אני. זה מובן מאליו.
הבריאות, זה משהו שאי אפשר לקחת לך.
הבריאות, הידיים, הרגליים, בן אדם מרגיש שאלה הם דברים שהם באופן טבעי, שלי.
אבל אין חינם שגם מידות.
אוקיי. טוב, נתחיל פרק ב'. ממשיכים עם הטעמים של הנביא. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על אדוני. אומר המלבי, ויהי היום. סיפר במשל שאחר שעמד איוב בניסיון הראשון ולא הרגיש בעובדו הקניינים והבנים, ניסהו בניסיון האחרון שהם ייסורי הגוף ומחובב. ואמר פה ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על השם, ובפעם ראשונה אמר סתם ויבוא גם השטן בתוכם, כי יש הבדל בין מיני הרעות שהשיגו בפעם הראשון שהיו על ידי טבע ההפסד הכולל הנמצא ביסודות על ידי אש ורוח ועל ידי רעות בני אדם קצתם לקצתם. זה מה שראינו, שהמלבים חילק. שניים מהרעות היו על ידי טבע של אדם לאדם, שניים מהרעות היו על ידי אש ורוח. אבל יש הבדל בין זה לבין הרע שהגיעו בפעם הזאת על ידי שכין וחולי, שסיבתו הטבעית היא על ידי מותרות המזון, כי כשישמור הצדיק מראות היסודות ומראות בני אדם, אינו נמשך מצדקתו בטבע, כי אין צדקת הצדיק סיבה טבעית שעל ידה ישמר מפגעי היסודות ומראות בני אדם. רק סיבה השגחית שעל ידי צדקתו השם משגיח עליו ושומר אותו מכל רע. כמו שכתוב, לא תירא מפחד לילה, מחץ צהוב יומם. אז זה שמירה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. אבל שישמר הצדיק משכין רע וחולי הגוף הבאין על ידי מותרות המזון, זה נמשך מצדקתו בדרך הטבע. שמדרכי צדקתו, שישמור את עצמו מן המותרות והזוללות, ויתרון משקל, כמו שכתוב, צדיק אוכל לסוב הנפשו, וטבעו מחייב שלא ילכב בשכין וחולי רע. לפי זה, השטן וההיעדר שבא להשחית את קנייניו ובניו בפעם הראשון על ידי אש ורוח וחרב אויב, לא היה צריך לזה פעולת השם, רק שהשם יסיר פניו ויסלק השכחתו ממנו. כי מה שנשמר עד עתה מפגעים אלה, היה רק על ידי ההשגחה. ועתה שסילק השם את השכחתו ממנו ועזבו ביד השטן, שהוא עמד במסביר השטן, הכוונה היא ההיעדר, ממילא חלובו ידי אויבים ורעות היסודות. וזה לא היה על ידי השם, רק על ידי שהשם לא שמר אותו, להצילו מרעות אלה בהשגחתו. כן, להסיר את ההשגחה המיותרת, נכון, כמו הרמב"ם.
מה זה המיותרת? יש מדרגות
בהשגחה.
מה זה המילה מיותרת? זה לא כתוב פה?
נכון. אז הרמב"ם מסביר שכל אדם, לפי המדרגה שלו, יש לו מדרגה של ההשגחה. יש אדם, ככה הרמב"ם מסביר, לגבי אברהם יצחק יעקב ומשה, יש אדם פשוט שההשגחה היא על רמה מסוימת. הקדוש ברוך הוא לא יתערב אם לבן רוצה לבוא לתקוף אותו בלילה, הקדוש ברוך הוא לא יפריע עליו בחלום לילה. אם פרעה לוקח את אשתו, הקדוש ברוך הוא לא מופיע ומביא גנגים גדולים עליו ועל ביתו. יש אדם שיש השגחה, שלפי המעשים שלו, רמת ההשגחה שלו. אז אברהם אבינו שהוא במדרגה הזו.
אבל בוא נגיד דבר כזה, הרי מבחינתו עכשיו אין השגחה, הרי השם הסיר את ההשגחה ממנו.
הסיר את ההשגחה במובן המיוחד, שמעשה ידיו ברכת או מפני הופרץ בארץ.
פשוט.
אוקיי.
אבל עכשיו מבחינתו אין השגחה, בואו נדבר ברמה האישית. אז רק רגע זה שיודע שהשגחה באופן כללי, זה אולי ברור לו. ויכול להיות שהכפירה בהשגחה כאן אולי מה לבין מתכוון להשגחה האישית שלו. אנחנו לא יודעים אם זה השגחה כללית.
אז אני חושב שלא, כי הוא...
זה ההבנה הראשונית שלנו הייתה.
יש לומר שיש רמה אחת שבן אדם אומר, הקדוש ברוך הוא לא נותן שמירה יתרה לפלוני. זה דבר אחד. יש דבר אחר שבן אדם כופר בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בכלל לא משגיח על מה שהולך פה, הוא לא מורה בכלל, לא מעוניין במה הולך, לא מעוניין אם האדם חוטא עושה צדק. זה שני מדרגות שונות. יש השגחה עילאית, הבן אדם הוא במדרגה שהוא שומר מצוות על רמה גבוהה ואמור להיות לו השגחה, כמו אברהם יצחק ויעקב או איוב. אז באמת הקדוש ברוך הוא הסיר ממנו את ההשגחה הזאת ונתן לטבע לשלוט ולהרס לבוא, אבל זה לא מת השם. אילו איוב היה כופר בהשגחה, מה שהמלבים אמר בסוף הפרק הקודם, זה היה שהוא כופר שהקדוש ברוך הוא בכלל יודע פה, זה למה שהוא מוסיף פה, אחר שאין השגחה ואין שכר ועונש. זה לגמרי אחרת, שהקדוש ברוך הוא בכלל עזב את העולם. שני דברים שונים.
ברור.
אוקיי. אז פה הוא אומר, וזה שיטת המלבים בכל התנ"ך, שיש שני מדרגות של עונש. יש מדרגה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ממנו, הוא מדייק את זה גם ספר השופטים, שהקדוש ברוך הוא רק לא מתערב, הוא אומר, הטבע מעצמו מזיק לאדם, אני לא צריך להזיק. ואז יש, בכל אשר פנו יד השם היתבם לרע, שהקדוש ברוך הוא פועל להזיק להם. זה שני מדרגות. אז הוא אומר, הפרק הקודם היה מדרגה שהקדוש ברוך הוא פשוט לקח ממנו את ההשגחה המיותרת, ממילא אז הטבע יכל להזיק לו, בין אם זה אש, בין אם זה רוח, בין אם זה הכסדים, בין אם זה מלכת שבא.
תראה, הרי איוב יודע שהוא לא חוטא.
בינתיים.
מה?
בינתיים.
הוא יודע שעד היום הוא לא עשה שום דבר רע. כלומר, צריך, קודם כל צריך לעשות את הביטחון בזה שהוא לא עשה שום דבר. כלומר, שהשם בעצם איזשהו מקום מנסה אותו. אלא אם כן אני לא מכיר את השם. אלא אם כן אני לא מכיר את השם. כלומר, אולי רק שמע עליו, אבל אין לו מפגש אישי. זאת הכוונה שלי.
אני שומע. אני חושב
שזה... יפה, עכשיו במצב כזה, במידה ואין לו מפגש אישי, בסדר? כל התלונה הרי באה מאותה סיבה. במידה ואינו מפגש אישי, אז בוא נגיד שאם הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, לפחות ברמת ההשגחה, אז יש לנו בעיה אחרת. הנה, מה קרה שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, בוא נגיד, ב-200 שנה האחרונות, 90% מעולם נהיה חיליוני. למה? כי הוא מרגיש משהו בחוש. אותו דבר פה. יש איזושהי הסתרה של ההשגחה, היום צריך להרגיש את הדברים האלו, צדיק?
כן, על זה הוא מקבל בכבוד.
אז אין סיבה שהוא לכפור בהשגחה.
על זה הוא אומר לא, עד עכשיו היה מתנה יתרה. הוא לא מסתכל על זה ואומר, אני צדיק, הגיע לי כל ההשגחה היתרה הזאת. זה משמל בים אומר, בשלב הראשון שהוא איבד את כל הדברים שמחוץ לגופו, איוב אמר, עד עכשיו זה היה מתנה חינם. הוא לא הסתכל ואמר, הגיע לי. כל עוד זה החיצוני לו, הבנים, הרכוש, הכל חיצוני לו, אז היה לו השגחה יתרה, אבל הוא ראה את זה כמתנה מיותרת. הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה. בסדר. כשזה הלך, הוא לא כפר, ולא, לא בדיבור ולא במחשבה.
נכון.
עכשיו
הוא מתעצבן.
כי עד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא פעל נגדו. עד עכשיו זה היה הטבע. זה שהקדוש ברוך הוא הסתיר את ההשגחה יתרה, בסדר. הוא מבין את זה.
הוא נטה להאמין, זה מה שהמלבין אומר.
לא, אז המלבין אמר שהיו לו שני אופציות והוא לא בחר באף אחד מהם.
יפה, אז הוא הבין שזה באמת לא כך. כלומר, הוא הבין שזה לא מצד הטבע. הוא הבין שיש פה איזשהו ניסיון.
אז את המילה ניסיון, קשה להשתמש בה, אני אומר, כי אני חושב שזה אחד מהנושאים שאולי עומד במהות הספר, מה זה הניסיון? כאילו, אם יש נושא אחד שאנחנו אולי נצטרך להגדיר בספר, אפשר לקרוא לזה צדיק ורע לו, אפשר לקרוא לזה ניסיון. אז אני לא בטוח כמה זה מוגדר לאיוב, המושג הזה. איוב רק אומר, זה לא עוול שהקדוש ברוך הוא עשה כך, שהוא הסיר ממני את ההשגחה המיותרת שהייתה לו עליי. הוא משגח על העולם, והוא הוגן, והוא צדיק, ועד עכשיו היה לי מתנת חינם, שהוא נתן לי שמירה יתירה. הוא הסיר את זה ממני, אני מבין. איוב לא תולה את זה באיזשהו חטא, אבל הוא גם לא תולה באיזשהו צדקות את הטוב שהיה לו עד כה. ממילא, כשזה שר ממנו, הוא לא כופר.
הוא לא יכול.
למה הוא לא יכול?
הוא לא יכול, כי הוא מבין שיש השגחה. הוא מבין שיש עליו השגחה, אז הוא לא יכול לכפור.
אוקיי, אז בוא נראה.
הרי מה ואמינה? שהוא יכפור כי מתעצבן? מה, הוא קיבל איזה קריזה כי לקחו לו את הדברים, אז הוא יתעצבן ויגיד, טוב, אין אלוהים. אין אלוהים לא משגיח, כמנה. זה מוכח.
אוקיי, בוא נראה.
כלומר, במקרה הראשון אין סיבה שזה, אין סיבה שמשהו יקרה. זה באמת לא קרה?
אוקיי. אז המלבים אומר, חילוק חשוב, שזה לא היה על ידי השם, זה לא שהקדוש ברוך הוא איניש, רק על ידי שהשם לא שמר אותו להצילו מרעות אלה והשקטתו. מה שאין כנשכין שבא עליו אתה, לא היה איוב מוכן אליו מצד טבעו. זה לא היה אמור לקרוא על פי דרך הטבע. שהוא בצדקתו היה נשמר ממותרות מזון ומשגל שהם סיבת השכין והחולי. ולא היה די עתמה שסילק השם את השגחתו ועזבו ביד השטן שהוא ההיעדר וההפסד הטבעי, כי גם הטבע הייתה מגנת עליו מחולי ומדווה. זה לא היה מספיק שהקדוש ברוך הוא יסיר ממנו, כי גם באופן טבעי לא, הוא לא היה אמור לסבול ככה. ואם כן, המכה הזאת לא באה על ידי סילוק ההשגחה לבד, רק הייתה מכה השכחית נגד טבעו של איוב.
יפה, אז בעצם אין לי שאותו.
או.
פעם ראשונה.
לכן זכר פה שבא השטן להתייצב על השם, שההיעדר וההפסד לא היה לו כוח לפעול זאת בעצמו, רק על ידי השגחת השם נגד הטבע. מה שאין כן בראשונה לא בא להתייצב על השם, רק שהשם יסלק השגחתו, ובערה בעצמו מצד הטבע, שזה השטן וההיעדר. זאת אומרת, זה החילוק בין אם השטן בא להתייצב על השם, מה שכתוב הפעם, למה שכתוב בפעם הקודמת, ש... ויבוא גם השטן בתוכם, אבל לא כתוב שהוא עצמו בא להתייצב על השם. הם, בני אלוקים, באו להתייצב על השם, והוא בא בתוכם. אבל הפעם הוא בעצמו בא להתייצב על השם, הוא בא עם בקשה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו נגד הטבע, מעין מה שאתה הדגשת, שהשגחה נגד, שתקרא לזה עונש. אני הייתי קורא לזה לצער, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה עונש.
מה זה לצער?
זה מה שהשטן מבקש עכשיו, כוח לצער דיו. פסוק ב'.
זה לא פייר בקיצור. זה מה שהוא מרגיש, אני מניח.
בוא נראה. ויאמר אדוני לשטן, אם מזה תבוא, ויען השטן את אדוני, ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה, אם מזה תבוא, בפעם הראשון שאל מאין תבוא, שכבר באר, אני לא יודע מי זה ראש שין פה, אתה יודע?
איפה? אני לא רואה.
בשורה השנייה בפסוק ב'.
אם מזה תבוא, נו.
אז הוא אומר, בפעם הראשונה, בפרק הקודם, שאל מאין תבוא, שכבר באר הרשף, אני לא יודע מי זה, זה אחד מהמפרשים, אני לא יודע מי זה, שיש הבדל בין מאין ובין אין מזה, שבשאלת מאין ישאל השואל בדרך העלמה מוחלטת, שאין לשואל הרגשה דמיונית לייחד הקישור לאיזה מקום יותר מלחברו, והרי כאילו כל העולם מונח לפניו בספק שאלתו. מאין הכוונה היא, אין לי מושג מאיפה, נשאלת לך בכלל, מאין? אבל בשאלה, אין מזה, כבר היה לה שואל, איזה הרגשה ומקצת מאין נפרד, מאין נפרד הדבר, ולא נעלם ממנו רק ידיעת המקום הפרטי המיוחד, עד כאן דבריו. ולכן, בתחילה שכיוון על כל מיני ההדרים, השטן בא לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, והקדוש ברוך הוא שאל אותו באופן כללי, היי, מאין תבוא? מכל ההדרים שבעולם, איפה עסקת בהדר עכשיו? ובהר במשל שההדר בכלל נמצא רק בארץ, אז הוא אמר לו, משוט בארץ ומתהלך בה. זה התשובה שם, שההדר בכלל, המאין, איפה אתה בא, באופן כללי זה רק בארץ, לא בשמיים. אז בגלל שזה היה הדו-שיח, אז הוא שאל מאין. מה שאין כן אתה, כבר הודיע שההיעדר מקומו בארץ, ושאלתו היה על ההיעדר המיוחד שבא לפניו אתה, ומה היית עסוק ספציפית, שהוא ההפסד שבא על ידי חולי, שסיבתו מותרות המזון, שאל אין מזה על המין הוא הפרטי, והשיב משות בארץ, שגם ההפסד זה בא על ידי ההיעדר הכולל המתמיד והבלתי מתמיד הנמצא בארץ, שכיוון עליו במה שאמר, משוט בארץ ומתהלך בה. אבל אני אומר שכל זה זה משל. זה הכל, השיחה בין הקדוש ברוך הוא לשטן, זה איזושהי דרך שהפסוק מסבר את אוזן שלנו. אז הקדוש ברוך הוא שואל אותו, איזה היעדר באת? שטן הוא מייצג את היעדר. אין מזה תבוא מאיפה ספציפית. והמלבי מבין שאנחנו עכשיו דנים על היעדר ספציפי, שזה ההיעדר שבא על ידי חולי. של איך שאנשים מתנהלים, שהם יותר מדי שקועים בגשמיות, ושוב הוא עונה משוט בארץ, שגם זה בא בגלל מה הדברים הגורמים הפסד בארץ, המאכלים המזיקים, המותרות של בני אדם. אוקיי, המלבים פה מנסה ליישב את השאלה ששאלנו, למה אותה שאלה, אותו דו-שיח, מה הולך פה? אז אוקיי. ויאמר אדוני אל השטן, אשמת לי בך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר, ירא אלוקים משא ומרע, ועודנו מחזיק בתומתו, ותסיתני בו לבלעו חינם. אז השם, שוב, שואל את השטן, ויאמר אשמת לי בך אל עבדי איוב, שבו אי אפשר שיחול בו גם ההפסד ההוא הפרטי, אחר שהוא ירא אלוקים, וטיבו מחייב שלא יחלה ולא ידווה, וגם על מה שסילקתי השגחתי ממנו ועזבתי בידך להפסיד קנייניו ובניו, היה שלא כדין, אחר שעמד בניסיון. זה נקודה שאתה עמדת עליה. מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר, ותסיתני בו לבלעו חינם? המלבי פה אומר שהוא עמד בניסיון, אז לא היה שום טעם לעשות לו את זה. ועודנו מחזיק בתומתו, שמזה יתברר שעובד מאהבה, לא בעבור תקוות גמול ועירת עונש, ואם כן מה שעשת אותי לבלעו, היה חינם. אז זה מאוד קשה מבחינה אמונית. כן, אם הוא עמד בניסיון, אז סתם ציירנו אותו. ויען השטן את אדוני ויאמר, אור בעדור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אומר המלבים, והשיב לומר שבניסיון הזה לא נתבר עדיין שעובד מהבן, כי לא נתברר מזה רק שלא חש על איבוד הקניינים והבנים, מפני שגופו חביב עליו מממונו ומבניו, וירא עדיין לחטוא פן יענש בגופו. כי כבר ראינו שהאור בעדו רצונו לומר שהאדם לבוש בשני מלבושים, האור שעל בשרו, כמו שכתוב, אור ובשר תלבישני, והשני זה האור שעל אורו, שהוא כתונת אור שיפשיט מאחד הבעלי חיים וילבוש אותו. והדרך הוא שייתן האדם כותנות אור ועד כותנות אורו, רצונו לומר שיפקיר מלבושיו החיצונים שהוא לבוש בהם, להציל האור הדבוק לבשרו, שאם ירצה ממנו שייתן מלבושיו כולם. אם מישהו אומר לו, תן לי את כל הבגדים שלך, ואם לאו יפשיטו את אורו, ואם הוא לא נותן את הבגדי אור שהוא לובש, יפשיטו את האור שלו, ייתן אור החיצוני את האור שהוא לובש בעד אורו, האור הדבק אליו שהוא אורו. אז זה אור בעדו.
כן, לא, אור כנגד אור. או שנוריד לך את האור, או שתיתן את הבגדים שלו. ברור שייתן את הבגדים שלו.
כן, בגדי אור הוא ייתן בשביל האור שלו.
בסדר, זה הכוונה, זה מה שגם הייתה.
וגם כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, שגם את אורו ייתן בעד נפשו. רצונו לומר שיתרצה שישיתו את אורו מעליו כדי שלא יערקו אותו ויקחו את נפשו.
ובזה...
יערוק
אותו.
בסדר, אילו יצויר כזו מציאות.
שלא.
ובזה הוסיף שגם אם תניחהו בידי שישלוט על אור, אור בשרו, עדיין אין בחינה בזה שעובד מאהבה. כי יתנחם עדיין במה שלא הוקם מקם סוכנת, הנוגע בעצמו ובבשרו, וכל שכן שאין בחינה במה שלקחת ממנו את אורו החיצוני, שהם מלבושה וקנייניו ובניו, שהם בלתי דבוקים אליו. אז כל זה לא מכיח שעובד מאהבה. אולם שלחנה ידך וגע אל עצמו ואל בשרו, אם לא אל פניך יברך גם...
רגע, אבל
השכין
זה גם כן, זה לא בבשר, זה
באור,
לא?
אוקיי.
נו.
רגע, הוא עוד לא קיבל אישור. בוא נראה.
לא, אני מתכוון, הרי מה הוא רוצה להגיד פה עכשיו? גם אם זה, לא יודע, מה, אם תפשיט לו את האור, זה לא כך נורא.
צריך לעשות משהו שנוגע, שהוא ממש מרגיש שהוא על סף מוות. הוא צריך להרגיש את עצמו כל רגע על סף מוות, ואנחנו יודעים שככה היה. לאורך כל הספר, איוב אומר, לא נשאר לי עוד הרבה זמן לחיות. זהו. עוד.
הוא מרגיש את זה.
הוא אומר את זה. הוא אומר את זה פה מלא, כמעט כל פרק שהוא מדבר. הוא אומר, מה אתם אומרים לי? תעשה תשובה, יהיה יותר טוב. אין עוד יותר טוב. זהו, אני על סף למות. הוא אומר את זה כמה פעמים.
זה מראה
לך
גם משהו על המפגש שלו עם אלוהים. אתה יודע מה אני אומר?
לא.
חיפה לאומן, אתה מבין. אני אומר שמישהו מאמין בשם, הוא יודע שהכל מת השם, אפילו עם הסף המוות. היום לא יודע את זה.
בוא נראה. בינתיים הוא יותר גדול מרוב האנשים שאני מכיר בו.
הנה, הוא אומר לך שלא.
לא יודע. רוב האנשים, אם מאבדים את כל הנכסים שלהם, הם מאוד מאוד מרגישים את זה וצועקים. ההפך, יש הרבה אנשים ש... בכל נפשך ובכל מעודיך שהממון יותר חביב להם מהחיים של עצמם. זה לא הדרך שבינם אמור להיות, אבל יש הרבה שם
כאלה. אני אומר שאתה עלול, סתם, אדם שגדל שנולד בבית דתי, הוא עלול להיקלע למצב שהוא שומר תורה ומצוות, והוא מאמין באלוהים, אבל בעצם הוא אף פעם לא התחבר אליו. אתה מבין מה אני אומר?
שומע.
זה מה אני מרגיש, זה מה שקורה פה.
אני מסכים איתך. יש פן שאיוב מדבר כאדם זר.
כאילו, מאיפה אתה יודע שאתה הולך למות?
בוא נראה.
אתה מרגיש את זה?
הוא היה כל כך עולה שעל פי דרך הטבע הוא לא היה אמור לחיות בכלל. כך ראינו בגמרא אתמול בבבבת.
הוא מאמין בהשגחה.
עם כל זה, זה ניסי. כל יום
שהוא חי, זה ניסי. מה אמר חזקיהו ל...
לישעיהו. אתה רואה שהנביא ישעיהו לא הלך לחצי לקרה. ישעיהו אמר לו צב לביתך כי מת אתה אבל לא תחיה, היה לו שכין שהוא לא היה אמור לחיות ממנו.
הנה, אתה מחזק את דבר, הנה, בא אליו הנביא, אומר לו דבר השם, אומר לו, אתה צריך למות. אמר לו, מקובלנים בית אבי.
הוא היה יוצא דופן.
חדם מונח לצווארו של אדם, יש מן הרחמים.
זה יוצא דופן.
זה אדם שמכיר את השם, זה אדם שפגש אותו.
אוקיי, אני שומע.